מאזינים לרדיו החברתי הראשון.
ועכשיו, מחוץ לקופסה. שער פסיכולוגיה בהגשת עירית צדות. לצפייה באתר, בפייסבוק ובאפליקציה.
שלום, אתם מאזינים למחוץ לקופסה. שער פסיכולוגיה, על מה שקורה בשטח. הפרקטיקה, התיאוריה, החיבור ביניהן. כמו גם הממשק בין פסיכולוגיה לתחומים אחרים. אני עירית צדות, פסיכולוגית קלינית, והיום נדבר במסגרת הסדרה על התמכרויות, על התמכרות למסכים, ומתארחת אצלי היום דוקטור שירה סובול, חברת סגל ומרצה באוניברסיטת בר אילן, מטפלת בנוער ובמבוגרים בקליניקה פרטית בגבעת שמואל, מומחית בטיפול בחרדות ובהתמכרויות, מחברת הספרים מנצחים את הפחד והורים לילדים ללא גבולות, חוקרת את תחום ההתמכרויות, מרצה ומדריכה צוותים טיפוליים, רפואיים וחינוכיים בנושא התמכרויות לקנאביס ולמסכים. היי שירה.
היי, וגם מרצה במכון מפרשים, במכללה האקדמית תל אביב יפו, יש לנו תוכנית להתמכרויות שם, שמטפלים בקליניקות פרטיות ורוצים להרחיב את הידע בתחום.
אז קודם כל תודה שהצטרפת אליי היום. ואולי תספרי ככה, באמת הקראתי רקע ממש ממש רחב, את רוצה עוד טיפה לספר, להרחיב על זה?
אני, בעצם אני מאמין שלי זה החיבור בין השטח לאקדמיה, בעצם אני גם בעיקר, אני רואה את עצמי מטפלת בקליניקה, מטפלת במבוגרים, בנוער, בתחום גם של חרדות, וגם בהתמכרויות, גם בטראומה, ואני מכשירה צוותים בתחום של התמכרויות, צוותים חינוכיים, רפואיים, טיפוליים, ורואה את השליחות הזאת שלי בללוות סטודנטים, בללוות מטפלים, כדי להתיידד עם התחום הזה של התמכרויות, שהוא תחום, אני מכורה אליו, מכורה למכרויות.
יופי, אז בואי נתחיל. בעצם, למה כמעט כל ההתמכרויות מתחילות בגיל ההתבגרות?
אז גיל ההתבגרות זה באמת גיל שכיח להתפתחות של התמכרויות. בעצם הוא מהווה, כמו שאנחנו יודעים, גיל ההתבגרות מהווה קרקע פוריה להתפתחות של המון המון הפרעות. יש משהו בגיל הזה שהוא ממש משבר, אנחנו יודעים, במעבר מהילדות התלותית ולבגרות האחראית. זה ממש שאנחנו יכולים לראות את הילד שמחובר להורים שלו וככה פתאום נזרק החוצה, והוא צריך להתמודד עם המון המון דברים בחוץ, עם המציאות בחוץ. זה כזה תמיד אני מספרת בהכשרות שאני עושה על הסיפור המקסים, יש ספר ילדים מקסים, ילד של אמא, שמתאר את גורי של יהודה אטלס, אני חושבת, הוא מתאר את גורי, שאמא שלו אומרת לכל הזמן, גורי, אתה הכי מקסים בעולם, הכי מהמם בעולם, ואז הוא מגיע לגן, ופתאום הוא מגלה שיש ילדים יותר יפים ממנו, יותר גבוהים ממנו, יותר חכמים ממנו, והוא כועס מאוד מאוד על אמא שלו. בסוף הסיפור זה מסתיים מאוד יפה, שהיא אומרת לו, הוא אומר לאמא, את בעצם לא רואה טוב, ואז היא אומרת לו, גורי שלי, בשבילי אתה הכי מקסים בעולם. עכשיו, זה סוף נורא יפה, אבל בגיל ההתבגרות זה לא עובד ככה. הילד בעצם נזרק החוצה, והוא פתאום צריך להתמודד עם זה שיש במרכאות ילדים יותר מוצלחים ממנו בהמון תחומים, והוא צריך להתמודד עם השוואה חברתית, ועם להבין מה הוא מביא לתוך קבוצה, לתוך אינטראקציה חברתית. המשוב של קבוצת בני הגיל, קבוצת השווים, הרבה יותר חשוב ממה שככה, איך שההורים בבית רואים אותו, והוא בעצם מגבש לו את הזהות האישית שלו, ואנחנו יודעים שהתהליך הזה הוא תהליך שמלווה הרבה פעמים בהמון מצוקות, כן? זה תהליך שבו הוא בעצם תהליך של השלכת ההפנמות ההוריות, הוא הורס בית קודם ובונה בית משלו, ואנחנו יודעים שיש ילדים שזה מלווה אצלם בקשיים רגשיים, בגיל הזה יש המון פסיכופתולוגיה שמתפתחת, כשההתבגרות נעשית באופן לא בריא, זה באמת אפשר להגיד שגם בהקשר להתמכרות, גם המוח נמצא בהתפתחות, כי בעצם כל הקורטקס הפרפרונטלי שאחרי על קבלת החלטות, על תכנון, על דחיית סיפוקים, עדיין לא התפתח, עדיין לא בשל, ולכן זה גיל שרגיש מאוד לסיכונים, ויש הרבה מתבגרים בגיל הזה שמתנסים בכל מיני התנהגויות סיכוניות. אנחנו יודעים על דברים שממש אובייקטיבית בגיל הזה יכולים להוביל למצוקות, כמו הפער בין בשלות מינית לרגשית, שינויים פיזיולוגיים שיכולים להוליד כל מיני השלכות פסיכולוגיות, אין בעצם אחידות התפתחותית, הרי אפשר לראות מתבגרים שהם מתפתחים יותר מהר, יותר לאט, יש לי כרגע נער שהוא מאוד מאוד נמוך, למשל, ומה זה מעורר אצלו, איזה מצוקות, נער בטיפול, ובאמת כשעוד הבית לפעמים נמצא בתוך איזושהי זירת התמודדות, שמתבגר מגיע מראש לגיל הלא פשוט הזה עם קשיים, אז בכלל זה ככה איזשהו תרכובת או תמהיל שיכול להוליד התמכרות. ואנחנו יודעים היום שגם מבוגרים שבאים, מבוגרים שבאים אליי לקליניקה מכורים, בדרך כלל את תחילת השימוש שלהם הם עשו בגיל ההתבגרות ולא בכלי, בדיוק בגלל החלקים האלה.
אוקיי. אז בעצם למה התמכרויות שכיחות היום יותר מבעבר?
בעצם אנחנו יודעים היום ש, ואת בהחלט צודקת, כי באמת התמכרויות היום אנחנו מוצאים את זה הרבה יותר שכיח מבעבר, כל מיני סוגי התמכרויות, לאו דווקא התמכרות למסכים, אנחנו רואים התמכרות לקנאביס וכולי, אנחנו יודעים שיש משהו באתגרי ההתבגרות היום שהם מאוד מאוד לא פשוטים, בשונה מאשר שאני ואת למשל התבגרנו. למשל, אנחנו יודעים שהיום החברה יש איזשהו תהליך של אובדן סמכות שאנחנו רואים הרבה פעמים, שבעצם הידע והטכנולוגיה שולטים, ובני הנוער הם אלה שיותר חזקים, כן, בתחומים האלה של טכנולוגיה. הסיפור הזה של טכנולוגיה מוליד גם ניכור וזיוף. למשל, ילד שהיה אצלי וסיפר לי על, שבוע שעבר הוא סיפר לי על 1,000, לא 1,000, אני לא זוכרת כמה כמות של עוקבים שיש לו באינסטגרם, אבל בעצם למעשה כשדיברנו על זה, אז ככה עלה שמבחינתו, מבחינת חברים אמיתיים, אין לו בכלל, זאת אומרת אולי 1, 2 וכולי, זה איזושהי תרבות שהיא מאוד מנוכרת, מאוד מזויפת, היא מולידה הרבה ריקנות, גם הנושא של עליית הקריירות ושהורים פחות נמצאים בבית, וזה מוליד כמובן גם להתמכרות למסכים, אנחנו יודעים הרבה פעמים כאיזשהו בייביסיטר, אבל גם התמכרויות אחרות. ואני חושבת בעיקר, יש משהו בתרבות שלנו, שהיא קצת נוער גדל בתוך תרבות שהיא הרבה יותר אשלייתית מאיך שאנחנו גדלנו. כאילו יש משהו של, אם למשל אפילו ניקח את התוכניות בטלוויזיה, של כל ה... לא יודעת, אקס פקטור, האח הגדול, איזה תוכניות יש היום, שזה מוליד כל מיני כוכבי אינסטנט כאלה, הכל מהיר בכאן ועכשיו, וזה מאוד מאוד משפיע על המתח התודעתי של מתבגר, שגם ככה הוא מאוד קיצוני, כי בעצם זה אומר שאין כל כך מקום לתהליך, ואפשר להשיג הכל בכאן ובמיידי ומהר, מה שלא באמת נכון במציאות של היום, מוליד איזושהי אשליה, והמתח התודעתי של מתבגר הוא מאוד קיצוני, מי אני רוצה להיות ומי אני באמת, יש איזה פער נורא גדול כזה, אני נורא רוצה להיפרד מההורים שלי, אבל אני לא מצליח כי אני עדיין מרגיש ילד קטן, אני נורא רוצה לקבל ציון כזה במבחן, אני נורא רוצה שהבחורה הזאת תסתכל עליי, והיא לא מסתכלת כי אני מחוצ'קן וכולי וכולי, הדבר הזה הוא מוליד מתח נורא גדול, וככל שהאשליה יותר גדולה, והפער בין האשליה לבין המציאות, הוא מאוד מאוד גדול, זה בעצם בתוך הדבר הזה, מה שמשפיע על הקיצור של המתח הזה, מה שמאפשר את קיצור המתח הזה, זה בסיפור ההתמכרויות. אני אתן לזה אפילו דוגמה, למשל, אתן דוגמה ממטופל שהיה לי, שבחור ילד חמוד, שבעצם מאוד מאוד מופנם, מרגיש כזה אבוד, כי הוא מאוד רוצה למשל להתחיל עם מישהי, והוא לא מעז, הוא מאוהב במישהי, הוא לא מעז להתחיל איתה, והוא ככה מתקשה ככה בחברה, באינטראקציה חברתית לבטא את עצמו, ואז הוא נמצא באיזשהו מעגל חברתי, ויום אחד עובר הג'וינט, עובר הקנאביס, והוא מעשן, ופתאום הוא מרגיש, וואו, הוא מרגיש שהוא ממש טוב עם עצמו, פתאום הוא משתחרר, הוא אפילו מצליח להרשים את את הבחורה שככה הוא רצה, הוא מצחקק, משהו אצלו בעקבות ככה ירד, והופס, נהיה בעצם קצר בין האני הרצוי לאני המצוי, הנה אני מי שאני רוצה להיות דרך הקנאביס, וזה הסיפור הזה של ההתמכרות, ובגלל שאנחנו גדלים בדור שהוא מאוד מאוד אשלייתי, שכאילו אומר, אתה יכול להשיג הכל מהר בכאן ועכשיו, זה מאוד משפיע על המקום הזה. מעבר לזה, אולי דבר נוסף, האמת שאני יכולה לתת עוד דוגמה, דווקא בהקשר של התמכרות למסכים, על מטופל שהיה אצלי בעבר, שמכור למשחק מחשב שנקרא Second Life, שזה משחק מדהים, אם לא יצא לך או לכם להכיר אותו, אני מאוד ממליצה רק שלא תתמכרו לזה, אבל זה משחק שבעצם מדמה מציאות אמיתית, אבל בצורה ממש מדהימה, ממש כמעט מדויקת הייתי אומרת, ואותו בחור בחיים האמיתיים, במציאות האמיתית, לא היה לו בחוויה שלו כלום, בעצם ההורים שלו קצת הזניחו אותו רגשית, ולא הייתה לו עבודה, ולא הלך לו עם בחורות, בחורות דחו אותו כל הזמן, וכשהוא היה, הוא התחיל לשחק במשחק הזה, הוא פתאום גילה עולם שלם, שבו בעולם הזה היה לו כרטיס אשראי, הוא יצא לעבוד, זה ממש ממש מדהים משחק הזה, והיו לו בחורות, והיה לו איזה שם כזה מעניין, סקסי כזה, אני כבר לא זוכרת את ה... ועד כדי כך שבעצם כבר לא היה לו שווה להתמודד ולהיות בתוך העולם המציאותי, והוא עדיף לעשות ככה אסקפיזם לעולם הזה של הלחיות בעולם הזה. עד כדי כך הוא היה מספר לי שמאירים אותו בלילה, אם הוא מתעורר בלילה במקרה, הוא לוקח לו הרבה זמן להיזכר מי הוא, כן? האם הוא אותו אחד, האם הוא מייקל לצורך העניין מהמשחק, או האם הוא משה מהחיים האמיתיים, זאת אומרת, עד כדי כך הפנטזיה והמציאות התערבבו להם שמה, זה מה שקורה בהתמכרות הרבה פעמים. אולי הדבר הנוסף שככה לא אמרתי, אני נזכרת, זה באמת הנושא הזה של הפומו, שכולנו מכירים, fear of missing out, כן? שנמצא מאוד חזק היום, יותר מבעבר כשאנחנו התבגרנו, וכשבעצם המשמעות שלו היא כל הזמן מבט על האחר, כן? למשל, אם אני נמצאת כאן איתך עירית, אז יכול להיות שיותר שווה לי להיות באיזה מסיבה מטורפת שנמצאת עכשיו בחוץ, ואני כל הזמן מרגישה שאני מחמיצה. עכשיו, כשהמבט מופנה החוצה, במקום להיות מופנה פנימה, בוודאי שזה משפיע על גיבוש הזהות שלי, משימה התפתחותית מאוד חשובה של הגיל, ואיך אני יכול בעצם לבחור זהות, מי אני ומה אני, כשיש כל הזמן משהו, כשאני כל הזמן מרגיש שאני מחמיץ משהו יותר טוב בחוץ, כן? איך אני יכול גם להתחייב לזוגיות באופן הזה, שזה גם חלק מהמטלות של גיל ההתבגרות, לפי אריקסון אנחנו יודעים, יצירת קשרי אובייקט מבוגרים, בוגרים, איך אני יכול בעצם לעשות את זה, כשכל הזמן יש מישהי יותר שווה בחוץ, שמחכה לי, וזה מאוד מערער וגורם להמון מצוקות, ובהחלט משפיע על השכיחות של ההתמכרות היום, הרבה יותר מבעבר, זה מוליד הרבה אסקפיזם מתוך מתח נורא נורא גדול.
חשבתי גם על הנושא של החמצה, שהחמצה זה משהו שהוא מלווה את כולנו לאורך החיים, מי לא יחמיץ משהו בחיים האלה שלא נוכל יותר לעשות. אולי היום יש איזה יכולת לפצות את זה דרך ה-second life הזה, כאילו דרך העולם הפנטזמטי הזה, מה שאולי פעם לא היה אפשר.
ממש, ממש, נכון, וגם היום יש לנו הרבה יותר אפשרויות, זאת אומרת, יש באמת המון המון אפשרויות ואיזשהו מרחב להחליף עבודה, להחליף מקצוע, להחליף, זאת אומרת, יש משהו שבאמת כאילו מפתה בדבר הזה, והאינסטגרם, כן, שמתבגר נמצא אצלי בטיפול, ואז הוא מספר לי שהוא חזר מאיזשהו מקום, שאינטראקציה עם חברים, שהיה לו נורא נורא כיף, אבל אז בלילה כשהוא פתח את האינסטוש, הוא פתאום מגלה שחברים שלו היו במקום אחר, והוא היה נראה הרבה יותר שווה, זה כאילו, זה אפילו שם בסימן שאלה, אם באמת היה לו כיף קודם, אם באמת הוא היה מאושר, זה ממש מערער אותך, זה מערער, במרחב הזה או בחוסר מרחב הזה, מאוד קשה לבנות זהות, וזה אני חושבת משהו שבאמת לא היה בדור שלנו, היה הרבה יותר שקט בהקשר הזה, כאילו יותר השלמה או השלמה יותר שעוברת פחות איסורים בדרך.
כן, אוקיי, אז בעצם קצת דיברנו על זה, אבל אולי נגיד את זה שוב ככה, למה ילדים בעצם ונוער נמשכים כל כך למסכים? מה הפוטנציאל הממכר שם?
כן, אני חושבת שקודם כל הסיפור הזה גם של המסכים, צריך להזכור שהוא לא בהכרח דבר שלילי, כן? יש בו הרבה דברים שעונים על המשימות ההתפתחותיות של הגיל, ואין מה לעשות היום, בחוויה של בני נוער, אם אני לא שם, אני לא קיים. זאת אומרת, האינטראקציה החברתית, או הזירת ההתרחשות המרכזית, מתרחשת שם, ואנחנו יודעים שאיך בונים זהות בגיל ההתבגרות, דרך העיניים של החברים שלי, דרך המשובים שלהם, דרך איך אני נראה בעיניהם, וזה הרבה נמצא במסכים. אז אפשר לומר גם, שאם אנחנו מדברים על זהות כאיזשהו, או גיל ההתבגרות, כאיזשהו מרחב לבדוק מי אני, שזה דבר נורא חשוב, אני יכול להתנסות פעם להיות זה, פעם להיות זה, בלי לשלם על זה מחיר של, כשאני מבוגר, כבוגר. אז בעצם במרחב הדיגיטלי אני מייצר הרחבה של העצמי, ממש הרחבה של הסלף, מבלי להתחייב, בעצם בלי לסט במחירים של העולם האמיתי. למשל, אני יכול להעלות פרופיל עם תמונה, אני עולה לי עכשיו דוגמה למטופל שלי שהתלבט אם לצאת מהארון או לא, ולצאת החוצה, הוא היה בדיכאון קשה, זאת אומרת הוא ממש כבר רצה לצאת החוצה, אז מה הוא עשה? הוא בעצם העלה פרופיל של איזושהי תמונה של מישהו שבעיניו נראה הומוסקסואל, והעלה תמונה שלו לרשת החברתית, ופשוט בדק את המשובים, כן? מה בעצם הוא מקבל, אם מקבלים אותו, לא מקבלים אותו, איך זה נראה, וזו הייתה בדיקה שבעיניי הייתה בדיקה חשובה, מסוכנת אבל חשובה גם. ובעצם אני יכול לשנות בכל מיני פלטפורמות, ולהתנסות למשל בתחביבים, במין, במראה, כל פעם לשנות למשל את התחביבים שלי וכולי, ולראות איזה משובים אני מקבל, והדבר הזה בעצם מאפשר בדיוק לענות על המשימה ההתפתחותית, ולכן בני נוער כל כך נמשכים לשם. דבר נוסף, זה בעצם, אם אנחנו מדברים על הסיפור של חברה, של אינטראקציות חברתיות, אז אנחנו יודעים שהרשתות החברתיות, וכל עולם הגיימינג, מאפשר אפשרויות חברתיות מאוד רבות. אני יכולה עכשיו ליצור קשר, ניתן דוגמה במתבגר שאני מטפלת בו, שיצר קשר, עם בחור בוגר בארצות הברית, ובעצם הם מנהלים איזושהי אינטראקציה חברית באופן הזה, כן? אז נכון שהכמות עולה על האיכות הרבה פעמים, כי אין את האפשרות של העומק, אבל בני נוער נמשכים לזה, ככל שיש לך יותר חברים אתה יותר אין, כן? ואם בכלל יש לך חברים באוסטרליה או במקומות, אז זה מעניין. ויש את כל הסיפור הזה של באמת בני נוער, יש להם צרכים אומניפוטנטיים של כל יכולות, משהו שבגיימינג נורא מתאפשר, אני יורה בכל העולם, אני יכול, יש לי כוח, זה באמת עונה גם על המקום הזה, והנושא הזה של קבלה, כשאני נמצא במשחקי מחשב, למשל, זה לא משנה איך אמר לי מתבגר, לא משנה איך אני נראה, שופטים אותי בעיקר לפי כישורי המשחק שלי, כן? שיש לזה הרבה מאוד משמעות מבחינת מתבגר שנורא מחפש להתקבל ולהשתייך. ודבר נוסף, באמת שזה מאפשר אסקפיזם. אסקפיזם טוב גם לנו, כן? בואו נשים את הדברים על השולחן, גם אנחנו נמצאים שם, כן? אז בני נוער, שכמו שאמרנו, גיל ההתבגרות הוא גיל של כל כך הרבה מצוקות, וכזה מתח מכאיב שדיברנו עליו קודם, המסך מאפשר ממש את הבריחה הזאת, וכמו, כשמו כן הוא, מסך ומיסוך. ממסך את הרגשות הלא פשוטים שלנו, אם חזרנו מסיטואציה חברתית קשה, ואין לי כוח לענות לאימא ששואלת מה נשמע, אני מעדיף להעלים את זה, הופס, בשנייה, דרך המסך.
מעניין. אני ככה נתקלתי בנערות בורדרליניות, שמאוד עסוקות עם האנימה היפני, ויש ברשת שיח שלם בתוך הדבר הזה, הם יוצרות סיפורים, ומכל העולם אגב. הן ממש נכנסות לתוך דמויות מסוימות. גם בטיק טוק הן עושות את הקוסטפליי, כאילו הן נכנסות לתוך דמויות מסוימות, ומזדהות, זה מעניין להבין עם איזה דמות הן מזדהות.
בכל. ממש, זה חשוב, נכון, זה בדיוק החלק שחשוב, כן. עם מי אני מזדהה, וזה מה שהרבה פעמים אני עושה בטיפול, כן, בדיוק מה שאת אומרת, תראי, את בודקת למה הוא בחר בדמות הזאת, מה זה משקף, הדמות הווירטואלית הזאת, מה זה משקף אצלו על הסלף, על עצמי, מה חסר לו בעולם האמיתי, שבעולם הווירטואלי הוא מוצא את הפיצוי לזה, אם חסר לו חברים, או אז הוא לפעמים מוצא את זה שם, כן.
והייתה אצלי אימא בהדרכת הורים, שהבן שלה היה במרחב הווירטואלי, אבל לא היו לו חברים במציאות, והיא דיברה על כמה עוצמות וכוחות יש לו שם, וכמה הוא אסרטיבי שם, וכמה הוא יכול שם, והפער הזה בין זה לבין המפגש במציאות היה מאוד מאוד גדול, והיא באמת הייתה בהתלבטות כמה לאפשר לו את זה, וכמה לשים שם גבולות.
לגמרי.
אז בואי נדבר על האם בכלל יש דבר כזה התמכרות למסך? מתי עובר הגבול? אם הבן שלי משחק פורטנייט?
תלוי, אני חושבת. יש מרחב בחירה, שזה באמת מעניין. אני תכף אגיע לזה ולפורטנייט, כי זה באמת נורא חשוב. את יודעת מה, אני אתייחס לזה עכשיו. בפורטנייט יש את הסיפור של האבטאר, שבאמת אתה בוחר איזושהי דמות של אבטאר שבאמת אתה מזדהה איתה, וכמה זה משמעותי מה שאת אומרת באמת לגיל ההתבגרות, לבחור איזושהי דמות וירטואלית, והיכולת להחליף בין האבטארים, ולנהל אפילו מסע ומתן, על איזה כלי נשק יהיה לי, כמה כוח יהיה לי, זה בדיוק הגיל הזה, זה בדיוק מאפשר את, את האני ולא אני, בספרות קוראים לזה באמת זה האלטר אגו, נכון? האני ולא אני, איזושהי הרחבה של העצמי שלי, ובאמת דרך זה אפשר ללמוד המון, בדיוק זה, איזה דמות וירטואלית בחרתי, למה אני בוחר אותה, זה מאוד מאוד חשוב, וגם ההתנסות היא חשובה, החלפה. לגבי השאלה שלך, אם יש דבר כזה, התמכרות למסך, זאת שאלה טובה, כי בעצם לפי ספר ההבחנות הפסיכיאטרי שאנחנו הולכים, ה-DSM, התמכרות למסכים עדיין לא נכללת ברשימת ההפרעות, והיא לא נכללת מכל מיני סיבות, אבל יש כל מיני מחלוקות, האם לתת לישות הבחנתית עצמאית, או שהיא בכלל משנית להפרעה נוספת, נגיד OCD, נגיד אנחנו בודקים כל הזמן במייל את כל הזמן בודקים את המייל שלנו, אם קיבלנו עוד ועוד, כל הזמן בודקים את האינסטוש וכו' וכו', אז או לעוד כל מיני הפרעות, אני לא אלאה אתכם בשאלות האלה, וגם יש שאלה פוליטית, כי המשמעות להפוך את התמכרות למסכים שהוא כל כך רווח ושכיח אצלנו, לאיזושהי הפרעה זה גם איזושהי סוג של בעיה, אבל מה שכן נכנס וחשוב להגיד את זה, זה משחקי הוידאו, שהם בעצם נחשבים לתוכן הכי ממכר, IGD, ה-Internet Gaming Disorder, וזה אנחנו יודעים שגם היום, לפחות לקליניקה שלי, מה שמגיע בעיקר זה הורים שהילדים שלהם מכורים לגיימינג, את שאלת לגבי ההגדרה.
נכון, מה ההגדרה של זה, של התמכרות למסך?
נכון, אז אנחנו יודעים שקימברלי יאנג, שהיא הייתה הכהנת הגדולה בתחום, היא ניסחה קריטריונים להתמכרות, שבעה קריטריונים להתמכרות לאינטרנט, אחד מהם זה בעצם התעסקות יתר, כמו בעצם בכל התמכרות, המאפיינים הם די דומים, כי התמכרות היא התמכרות, אז בעצם התמכרות יתר, התעסקות יתר במסך, כשזה בא על חשבון פעילויות משמעותיות אחרות, נגיד פעילויות של חברים וכולי, סבילות אנחנו יודעים שיש, אנחנו צריכים יותר זמן כדי לספק תחושה אינטנסיבית של היי, וכשאני אומר שעכשיו אני אפסיק, למשל נער שאמר, לא, השבוע אני אהיה רק, אני אקח יום אחד ואני אהיה רק שעתיים במסך, כי יש לי המון משימות לימודיות, ואני לא מצליח לצמצם את השימוש, כן? אז הוא ראה שהוא בעצם, שהיה לזה גם מימד נורא חשוב בטיפול, שהוא בעצם ראה שהוא לא מצליח, הוא ראה שהוא מכור, בעצם מאמצים חוזרים לצמצם את השימוש וחוסר הצלחה, אנחנו רואים הרבה פעמים קריז, שלוקחים לילד את המסך הזה, הוא נכנס כמו ממש מסמים לעצבנות או לדיכאון, כשילד מתחיל לשקר לגבי המסך, למשל שהוא אומר הלכתי לישון באחת, אבל הוא בעצם הלך לישון בבוקר בגלל שהוא היה במשחק מחשב, כשאנחנו רואים שיש הידרדרות בתפקוד החברתי, או המקצועי, הלימודי, כן? שזה בא על חשבון פעילות עיקרית אחרת שהיא מתאימה לגיל. וכשזה, תמיד כשזה מבסט מצב רוח, אני אגיד בצורה הכי הכי פשוטה, בלי כל הקריטריונים האלה, בדרך כלל אני בוחנת התמכרות, אני מטפלת גם במבוגרים שמכורים, לקנאביס וכולי, אנחנו בוחנים התמכרות בשאלה מאוד פשוטה, האם זה מנהל אותי, האם ההתמכרות מנהלת אותי, או שאני מנהל אותה, זאת אומרת זה הדבר העיקרי שצריך לבדוק, כי כולנו בעצם משתמשים במסך, כולנו משתמשים בעוד דברים, ויש כאלה גם שמכורים, שמעשנים קנאביס, ויש המון כאלה היום, אבל צריך לבדוק כמה זה בעצם משתלט עלינו, או כמה אנחנו משתלטים על זה. אם אני גם כבר מצמצם את המוטיבציה שלי בעבודה, למשל, אם אני פחות מקדיש זמן למטלות של הלימודים שלי, וזאת השאלה. השאלה היא שאלה של שליטה ושאלה של תפקוד. זה שני הפרמטרים העיקריים שבהם אנחנו בוחנים התמכרות.
אוקיי. חשוב המקום הזה של כמה זה מנהל אותי. תגידי, ומה בעצם ההשפעות הפסיכולוגיות של ההתמכרות?
אז אנחנו יודעים שבספרות זה נקרא ככה, השפעות הפסיכולוגיות של ההתמכרות למסכים, נקראת תסמונת הילד הבלתי מבוסת, שאנחנו מתחילים לראות גם שיש שליטה מופחתת בדחף של הילד, גם אנחנו יודעים כשיש פגיעה, שהמסך מייצר פגיעה ביכולת לפתור קונפליקטים בדרכים שהן לא אלימות, כן? למשל, אנחנו יודעים הרבה פעמים שמתבגרים, שמשחקים אפרופו פורטנייט, ויורים כל הזמן וכולי, הם מתקשים בעצם לבסט את עצמם, הם כבר רגילים להיות, בעצם לשוחח ברמה שהיא מאוד תוקפנית, או מתקשים לשוחח שיח שהוא נורמטיבי, שאני ואת מנהלות, ואנחנו רואים הרבה פעמים שיש פגיעה בקשב, כן? יש המון מחקרים שנעשו, שהראו שבעצם, למשל, מחקר שנעשה על מתבגרים שלקחו פלאפון למבחן, פלאפון סגור, שמו אותו על השולחן, לעומת מתבגרים שהשאירו את הטלפון בתיק בזמן המבחן, לעומת מתבגרים שלא לקחו אותו בכלל, וממש אפשר לראות בהדרגה את הציונים שהם קיבלו, זאת אומרת שאלה שהשאירו את הטלפון בבית קיבלו את הציון הכי גבוה, וכמובן שאלה שהטלפון שהיה לי אדם, אפילו שהוא היה סגור, זאת אומרת הם לא שמעו צלצולים שבדרך כלל פוגעים בקשב, הם באמת קיבלו ציונים יותר נמוכים. אנחנו יודעים גם שיש פגיעה בביסות הרגשי, גיימינג בעצם מציע משהו שנקרא לולת עונג, בעצם אנחנו יודעים שלמשל את ה, שזה קצת עצוב להגיד, אבל הרבה מאוד משחקים, כדי לייצר אותם, הם ממש ככה לקחו פסיכולוגים ופסיכיאטרים, ובעצם אמרו איך נמכר את המוח של המתבגר למשחק הזה, כן? ובנו איזושהי הנדסת אנוש כזאת מתוחכמת, ואנחנו יודעים שהתגמול, למשל בכל מיני משחקים, הוא תגמול שהוא מיידי ומהיר וגם אקראי, רנדומלי, ולכן מתבגרים מתקשים להפסיק לשחק, כי הם רק מחכים לתגמול הזה שהם לא יודעים מתי הוא יבוא, והוא מאוד מאוד גדול, ואנחנו יודעים היום גם שכל מיני מחקרי מוח בעצם מראים שיש גם שינויים במוח כשהילד משחק, שינויים פונקציונליים, וגם אנחנו יודעים שיש לצערנו כל מיני חיבוטים במוח שמשתנים כאילו לטווח הארוך, כן, בקורטקס הפרפרונטלי שהזכרנו קודם, ביכולת לבסט דחפים, כאילו שינויים שהם ממש שינויים מבניים. יש גם את הנושא של דיכאון והיעדר משמעות, אני יכולה להגיד שאנחנו גם, אם אנחנו למשל, היה איזה יום אחד שאני ראיתי סדרה, היה לי איזה חופש, ופתאום אמרתי, וואי, אני חייבת להשלים, אפרופו פומו, את כל מה שכולם רואים את בית הנייר, את הסדרה, אמרתי, אני חייבת לראות, אני אראה אותה ברצף, וראיתי, ואחר כך הרגשתי איזו תחושת ריקנות כזאת, שזה מה שעשיתי במהלך היום, אז הסיפור הזה של היעדר משמעות ודיכאון לאנשים שהם מכורים, הוא מאוד מאוד קשה. יש גם את הנושא של חרדה חברתית, שאגב, החרדה חברתית היא גם נמצאת במחקרים, כבעצם כמניע, כגורם להתמכרות, מוצאים במחקרים את הקשר בין ילדים שסובלים מחרדה חברתית לבין ילדים שמכורים למסך, ולצערנו המסך רק מגביר חרדה. אנחנו יכולים לראות, אני רואה גם בקליניקה, לצערי הרב, לאחרונה גם פגיעות עצמיות, אפשר לראות את זה הרבה אצל מתבגרים, אבל הרבה רואים את זה בהקשר של התמכרות למסך, ירידה במוטיבציה וביכולת למידה, אני רואה הרבה פעמים, לפעמים יש גם גלישות פסיכוטיות, אבל לי פחות יצא להתקל בזה, ובאמת קושי בהתמודדות עם לחץ. אני חושבת שאחד הדברים החשובים שהם מבדילים, נגיד למשל בין מבוגר שמכור, נגיד לצורך העניין אפילו לקנאביס, או מתבגר שמכור לקנאביס, למסכים, בעצם יש הבדל מאוד מהותי בהקשר הזה, כי בגיל ההתבגרות אנחנו מצפים שהילד ינצל את המרחב הזה, את המורטוריום הזה, כדי להתמודד ולגייס כלים, לרכוש כלים להתמודד עם לחץ, עם חרדה, דברים שכאילו היום הם נורא מובנים מאליהם, אבל אנחנו יודעים כבר, כאילו אני ואת פחות או יותר יודעות איך להתמודד עם מצבים של סטרס, עם מצבים של משבר, כמובן עם הרבה מתחים, אבל בהחלט יודעים, ובגיל ההתבגרות כשילד לא מתמודד, כי הוא בורח לג'וינט, לגרס, או בורח למסך, וזה אני רואה הרבה פעמים אצל מבוגרים מכורים לקנאביס שמגיעים אליי, שבגיל ההתבגרות הם לא רכשו את הכלים האלה, והופס, פיתרו אותם מהעבודה, או נוצר איזה משבר, הם נופלים חזק למטה, וישר לסמים. זה בעצם ההבדל הפסיכולוגי, כן? והוא, פרופו הסיפור הקידום לגליזציה לקנאביס, כן? שמאוד מסוכן עבור הנוער, מאוד מאוד מסוכן.
כן, למרות שלגליזציה זה מגיל, או 18 או 25, לא? או 21, לא יודעת לאיזה גיל, אבל אומרים שכל עוד הם נערים זה גם משפיע כמובן על המוח.
מסר שעובר אליהם, והזמינות שהולכת להיות לדבר הזה, ובכלל, כן.
אז בעצם איך עובדים בטיפול עם מתבגרים שמגיעים, שהם מכורים למסך?
תראי, אני יכולה להגיד מתבגר שמגיע לטיפול בנושא של המסכים, הוא הרבה פעמים בהתנגדות מאוד גדולה. בדרך כלל מגיע אחרי איזשהו מסע ומתן וריבים מתישים עם ההורים, והוא מגיע ככה עם איזשהו טרנספרנס שאני ההורה שלו, שעכשיו גם הולך לקחת ממנו את המסך הזה, ולמה הוא בכלל נמצא פה, ויש הרבה כעסים וכולי. אז בעצם הדבר הראשון הוא כמו בכל טיפול, לעשות איזשהו ג'וינינג, כן, אליו, קצת ככה, דווקא דרך הסיפור הזה של להתקרב לעולם שלו, כי כל, מתבגר שמכור למסך, כל העולם שלו זה המסכים, אז אנחנו חייבים לקבל את זה ולהתחבר אליו, וקצת להבין, כמו שדיברנו קודם, מה בעצם הוא עושה, מה הוא עושה במשחק, ואנחנו עושים איזשהו דיאגנוזיס כזה, איזשהו היכרות דרך המשחק, את העולם הפנימי שלו והקונפליקטים שמעסיקים אותו ואת המשפחה שלו, כן? אז אנחנו שואלים אותו על העולם הווירטואלי שלו, כמו שאת גם סיפרת קודם על המטופלת, מעצבים את הדמות, בעצם אנחנו שואלים על עיצוב הדמות שלו, האם יש לך חברים ומה אתה אוהב בה, מתחילים לאט לאט לייצר חיבורים קטנים בין העולם הווירטואלי לעולם האמיתי שבחוץ, ומנסים להבין מה הקונפליקט שמעסיק אותו בעצם, למה הוא שם במסך, למה זה כל עולמו, מה הוא מוצא שם שאין לו בחוץ, מה הוא מנסה לשחזר שם שלא קיים בעולם המציאותי, בין אם זה חברים שאין, בין אם זה דברים אחרים, ואנחנו בעצם כמו בכל טיפול, אנחנו גם כחלק מהדיאגנוזיס, אנחנו מתבוננים בדינמיקה המשפחתית, מה בעיקר את הדינמיקה תקשורת, כן? מה התקשורת במשפחה, ואיך זה משפיע על ההתפתחות של המתבגר, על הרווחה הנפשית שלו. הרבה פעמים אנחנו יודעים שבהתמכרות אנחנו מסתכלים על זה כסימפטום, כסימפטום לא רק לקונפליקט אינטרפסיכי של המטופל שאנחנו פוגשים, אלא כמשהו שמייצג הרבה פעמים בעיה במערכת המשפחתית, כן? ולא בהכרח, אבל אפשר באמת לראות את זה, וצריך לבחון מה הדינמיקה תקשורת שם, כן? מה הוא ממסך באמצעות הפנייה שלו למסך. ובעצם אנחנו בתוך הדיאגנוזיס הזה, אנחנו שמים לב גם לפער בין העולם הווירטואלי לעולם המציאות אצלו. גם אנחנו שמים לב לאסקפיזם בעצם, ממה הוא בורח. וגם איך אמרנו, איך המתמודד עם קונפליקטים במשפחה, אם הוא מפצה על בעיות שלא מדוברות בפתיחות בבית. אני יכולה גם לתת ככה איזשהו תיאור.
אז למשל, אז אפשר, אבל למשל עולה לי על ילד עם הפרעת קשב וריכוז מאוד מאוד קשה, שהוא מאוד מאוד נמשך לנושא של מסכים, מאוד נמשך למסכים, ומבחינתו הוא יכול לשהות שם, באמת כל הזמן. אני חושבת שזה גם מקום שהוא מאוד מאוד יכול להוציא את התוקפנות, כשבחוץ הוא מוציא את התוקפנות, הוא חווה תסכולים רבים עקב כך.
נכון, ואז הוא מוצא את מקומו, את אומרת, במסך, ששם הוא יכול, יש לו את המרחב להביא את התוקפנות שלו, שזה לגמרי טבעי, בטח ובטח בגיל הזה.
כן, כן. במקרה הזה דיברתי דווקא על ילד בגיל, בבית ספר יסודי.
ביסודי.
כן.
כן, אבל גם, כן, אני יכולה להגיד שהרבה פעמים באמת גם יכולה לתת דוגמה למטופל שלי שבעצם גם עם הפרעת קשב שהוא מבלה המון המון שעות, יותר, ככה אמא סיפרה יותר מ-10 שעות ביום במשחקי מחשב, בעיקר בפורטנייט, קשה לו לקום, זה ממש תיאור של מחור קלאסי שמגיע אליי, כן, מתקשה לקום בזמן לבית ספר, מפסיק ללכת לפעילויות חברתיות, ואפשר להגיד על המשפחה שלו, ככה אני אגיד בגדול, שיש שם סיפור של אח שנהרג, אני משנה כמובן את כל הפרטים, אבל יש שם סיפור על אח שנהרג בתאונה לפני 6 שנים, והאמא מספרת שסיפור התאונה הוא בכלל מאחוריהם, מספרת עליו שהוא היה ילד, היה, כן, אם תרצו, הוא היה ילד מקסים, סגור ומופנה מאוד, וקרה איזה משהו, מבחינה חברתית הוא היה בסדר, אבל אף פעם לא היו לו הרבה חברים, ומשנה שעברה הוא התחיל לשחק, ומאז המינון שלו רק הלך וגבר, ופתאום גם הציונים התחילו להיות מאוד מאוד נמוכים, והיא מתארת מצב שזה חוזר על עצמו בכל הפניות של הורים אליי להדרכה, שבעצם היא לא מכירה את הילד שלה, המסך לקח אותה ממנו, מילד עדין ורח ומתחשב, הוא הפך להיות גבר מאוד אגרסיבי, זה משהו שהרבה פעמים חוזר, תחזירי לי שירה את הילד שהיה לי, אני יכולה לספר גם קצת על הטיפול בו, אני יכולה ככה?
כן, כן.
אז אני אגיד שגם כשהוא הגיע לטיפול, אז הוא הגיע מאוד מתנגד, ואני השתדלתי ככה גם להזין לכל המתנגד שלו, וגם השתמשתי מה שאני הרבה פעמים עושה בטכניקות מוטיבציוניות, של באמת לשקף לו את הקונפליקט שלו סביב המסך, למשל להגיד לו מצד אחד אתה אומר שהמסך עושה לך טוב, ואתה מספר על מה זה נותן לך, מצד שני אתה מרגיש שזה מאוד תוקע אותך, זאת אומרת שמה את הקונפליקט מולו, ולא בוחרת קוטב אחד של קונפליקט, כמו שלמשל ההורים בדרך כלל עושים, אנחנו כהורים הרבה פעמים עושים, וזה מקור לאיזושהי התנגחות, ובעצם ההדהוד האמביוולנטי הזה שלי מאפשר לו ככה לדבר על הגם וגם. ואני בעצם מתקרבת ככה, אני יכולה להגיד שהתקרבתי למשחק שלו ושאלתי אותו כל מיני שאלות על המשחק, הוא סיפר על הפורטנייט שהוא מנצח והורג אנשים, ומה שמעניין הוא שאפשר לראות ככה באזור המשחק הזה גם עולם מעברי כזה, כן? של אני ולא אני כזה, מרחב של אשליה, כי כאילו בפורטנייט הוא בעצם מרגיש שהוא יוצר את המציאות, כן? הוא נהנה מהיכולות האומניפוטנטיות שלו, הוא יורה, הוא כאילו בשליטה, אפשר להגיד בשליטה על המוות גם, אפרופו אח שלו שנהרג בתאונה, כן? אז בפורטנייט הוא יכול לשלוט בעצם על, ה, על, ה, על, ה, על המוות כביכול, הוא משולהב מהכוח שלו, ולאט לאט עם התקרבות האמון הוא באמת יכל לדבר יותר על, על הפער הזה, בין מה שהוא היה רוצה, כמו שדיברנו עליו קודם, לבין מה שבאמת קורה בחיים האמיתיים שלו בפועל, ויכולנו להתחיל לעבוד על סוגיות טיפוליות משמעותיות, כמו למשל על סיפור האבל, על המוות של אח שלו, שלא עובד בכלל, והפנייה למסך כאסקפיזם, להימנע מלהתמודד עם התחושות הכואבות שזה הוליד, ובאמת היה אפשר לראות ממש את ה... את הסיפור הזה שבעצם בעולם הווירטואלי יש טובים ויש רעים, נכון? יש, אפשר לשלוט שם באיזושהי פנטזיה אומניפוטנטית, גם הכל נורא תמים, כזה צבעוני וטהור, בעצם המציאות היא לא כך, ולאט לאט התחלנו ככה קצת לעשות איזשהם חיבורים במקום הזה, עד שיכל באמת לשאת איזשהו משהו יותר אינטגרטיבי, עבדנו על הדימוי העצמי החברתי שלו שהוא היה נמוך ועל הקושי שלו בתקשורת, כי זה אחד מהסיבות של הפנייה למסך, בעצם המופנמות וקושי בתקשורת וחרדה חברתית. וכמובן שעבדתי עם ההורים, עבדתי על הנושא הזה של באמת ככה קידום תקשורת בריאה בבית ולא דיספונקציונלית, ככה קצת לעזור להם לדבר יותר על רגשות, לאפשר את העיבוד של האבל גם עבורם וגם עבורו, באמת לאפשר מה שאני עושה הרבה פעמים מורים בהדרכות, זה עובדת איתם שהם יהיו בעמדה אחידה, כן? מולו, מול הילד, כי הרבה פעמים אם ילד, ילדים ישר מזהים, אם הורי אחד הוא רך יותר, והורי אחד הוא נוקשה ושם גבולות, אז הם מנסים באמת לתמרן, לתמרן ביניהם, הם נורא רגישים לזה, ולכן צריך גם כדי לגדל אגו חזק של ילד וזהות בריאה, צריך שההורים יחזיקו בעמדה דומה, בעמדה אחידה מולו, כדי שהוא לא יעשה פיצולים. אז באמת ההדרכה עם ההורים, ביחד עם העבודה עם הילד, היא מאפשרת את, את הטיפול ואת בהתמכרות למסך. אני יכולה להגיד גם מה שלא אמרתי קודם, זה בעצם אני משתמשת גם באסטרטגיות של CBT, מול הילד, זיהוי של מחשבות אוטומטיות, בלי המסך אני אבוד, בלי המסך אני לא שווה, אנחנו בעצם שואלים האם, האומנם באמת, ככה מאתגרים את, את השאלות האלה, עובדים על כל מיני טכניקות של self-control, בוא ננסה באמת להפסיק אחרי שעה, בוא נראה מה קורה לך, בוא ננסה לנהל את הסיפור הזה של השימוש, וזה באמת עובד, זה עובד.
ואולי מעניין ככה לשאול, אנחנו מתקרבות לסיום, אבל בדרך כלל זה תהליך, נכון? זאת אומרת, זה לא מהכל לכלום, זאת אומרת, נכון? בהקשר של התמכרויות באופן כללי.
לגמרי תהליך, זה תהליך, אני אגיד שהתמכרויות באופן כללי, אמרתי אני הרבה מטפלת בהתמכרויות לקנאביס גם, אז זה גם אצל מבוגרים וגם אצל נוער, זה תהליך באמת כמו שאת אומרת זחלני, אבל הוא מערב גם היבטים רגשיים, גם היבטים קוגניטיביים, גם היבטים התנהגותיים, כי התמכרות זה בעצם בעיה מורכבת, היא מורכבת, וגם הטיפול צריך להיות טיפול שמורכב, כן? אנחנו יודעים שמה שמדברים על התמכרות כבעיה ביו-פסיכו-סוציאלית, כן? שיש לה הרבה גורמים, אז גם המענה צריך להיות מענה שמותאם בהיבט הזה, וזה לוקח, זה לוקח באמת זמן ותהליך, אבל זה משהו שבהחלט עובד, ועובד מצוין.
אז רציתי רק עוד לשאול, מה הם הגורמים שנמצאו מגינים מפני התמכרות?
אני חושבת שהגורם, יש כל מיני, אבל אני אגיד שהגורם המרכזי זה בעצם סיפור ההתבגרות. כשיש התבגרות, שהתבגרות בריאה עם תקשורת טובה בבית, כשהילד יודע שההורה הוא כתובת, הוא כתובת עבורו למצוקות, לכאבים, למתחים, אז הוא לא צריך לעשות שימוש, לא במסך ולא בקנאביס, שימוש קבוע כדי למסך את התחושות הקשות שלו, כי הוא בעצם יודע שבתוכו, בפנים, זה נעשה הרבה לפני גיל ההתבגרות, כן? זה משהו שאנחנו ההורה מגדל את הילד ככה באופן הזה, שהוא יודע שהוא שם והוא נמצא שם, וזה מה שמאפשר את זה, שזה לא יהיה התמכרות, זה יכול להיות שימוש, כמו שאני ואת מנהל עושות לפעמים גם במסך ונהנות מזה, לעומת בעצם משהו שהוא מאבד שליטה, כי הוא בעצם מהווה איזשהו וסט נורא נורא משמעותי במקום כתחליף להורים. אני רוצה להגיד משהו בהקשר של הקורונה, כי יש לי תחושה שבעצם לא התייחסנו לזה, ופתאום זה עולה לי שבעצם אנחנו מדברים על תקופה לא פשוטה ונורא מאתגרת את סיפור ההתמכרות למסכים, ואני גם חושבת שצריך מאוד להתגמש כאן, כן? בכתבה שהתפרסמה, כתבה שלי בוואלה, בעצם דיברתי על זה שאנחנו נמצאים במצב של אין ברירה היום, כן? אני קצת מתייחסת היום למינון יתר של מסך כמו לגרס רפואי, כמו שאני לא בעד התמכרות לגרס, אבל אין, כשאין ברירה אז אנחנו צריכים, וזה גם עוזר, נכון? אז חשוב שאנחנו גם לא כהורים נתמלא ברגשות השם שעכשיו אנחנו מאפשרים לילדים מסך. אני חושבת שהרבה פעמים דווקא בכובע השני שלי אני מטפלת בחרדות, ונורא חשוב להקל אנחנו גם ככה בתקופה נורא חרדתית, נורא חשוב להקל על עצמנו ולאפשר לילדים מסך, כי מסך הוא חלון לעולם שמעבר היום, ובעצם לאפשר לנו אי של שפיות. אז כן לאפשר מסך יחד עם סדר יום, ושיהיה גמיש, וכל הזמן לבדוק מה שלומם, ובעיקר מה שלומנו, כי זו תקופה נורא לא פשוטה, ולהימנע אני אגיד דבר אחרון, ממינון יתר של חדשות בשבילנו, כי זה מכניס להמון המון חרדות. אני רואה היום שהצפה של הפניות על חרדה היא מאוד מאוד גדולה, בגלל התקופה לצערנו.
מה שחשבתי להגיד זה ש... אני שמתי לב, אני לא יודעת, תגידי לי אם זה נכון, זה לא משהו שאני יודעת, זה מין השערה שלי, זה שהרבה פעמים נוער שמאוד עסוק בפעילויות ספורטיביות, בתנועות נוער, שיש לו הרבה פעילויות שהן מחוץ לבית, הוא פחות מועד להתמכרות. זה רק תחושה שלי או שזה באמת משהו שנמצא?
ממש ככה, נכון. אני גם חושבת שגם צריך למצוא את האיזון הנכון, כמו בכל דבר בחיים, בין עשייה לבין הסיפור הזה של המסך, וכן, נכון, כי הם מייצרים בעצם משמעות, הנוער הזה שאת מתארת, שהוא הרבה מאיתנו, מייצר משמעות מעבר, ויש לו עניין, והוא מתמודד חברתית בגיל הזה, שכל כך חשוב להתמודד חברתית. אז המסך זה רק חלק מהיום שלו, וזה בסדר.
כן.
כי הוא לא מנוהל באופן
כן.
הזה.
אז ממש תודה, היה ממש מעניין ומלמד.
נסיים.
כן, 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 כמעט שכחתי, טוב שהזכרת לי.
אז יש שיר מקסים של אדמיאל קוסמן, שבעצם הוא נורא משמעותי גם לשיח שלנו היום, איך בתוך המולת החיים, אנחנו כל כך כולנו, גם כהורים, אנחנו קורסים תחת העומס הרב של המטלות שלנו, והשיר מראה כמה אנחנו זקוקים לפעמים לאיזה מקום שקט שהנפש תונח עליו, וזה בעצם המשמעות מבחינתי לפחות של מה אני רוצה לאפשר למטופלים שלי בטיפול, ממש את זה. אז אני אקריא ובזה נסיים. מבוקש מקום שקט עליו תונח הנפש, לכמה רגעים בלבד. מבוקש מקום שישמש מדרך לכף הרגל, לכמה רגעים בלבד. מבוקש עציץ, עלה, גבעול או שיח, שלא יקום ויתקפל כשהיא תבוא, לכמה רגעים בלבד. מבוקש דיבור אחד, נקי, נעים וחם, שישמש ספסל, מקלט, למי שהיא, קרובה שלי, ילדה, יונה, נפשי שלי, אשר יצאה מן הטבעה לכמה רגעים בשעות הבוקר, ולא מצאה מאז מנוח לרגלה.
מקסים. אז שירה, ממש תודה. תודה שהייתם איתנו. אני הייתי עירית שדות, וניפגש בפרק הבא.
תודה רבה.
אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון.